גם כשניסו להבחין את המחלה, לא הצלחתי אף פעם להסביר. זה לא דקירות וזה לא כאב. זה כמו שהגוף מתעכל עם קוף מבפנים, כאילו עצמות נאכלות. אני לא יודעת בדיוק להסביר את זה.
דמיינו את הרגע הזה, שאתם מגלים שאתם חולים. לא משהו רציני. שפעת קלה, עייפות, כאבי בטן או סתם עומס בעבודה. לא מתחשק לכם לקום בבוקר, אה? למה בכלל לצאת מהמיטה? מכירים את זה שאתם עושים אימון אחרי חצי שנה שלא הזזתם את הגוף. כל השרירים דפוסים, אתם ממש יכולים לשמוע את הגוף חורק. אז כל כמה זמן בכלל אתם חווים את התחושות האלה? פעם בשנה? פעם בחודש? תנסו כל בוקר, כל לילה, כל רגע ביום. אם תכננתם לשמוע תוכן רפואי, זה לא בהכרח המקום שלכם. התוכנית שלנו עוסקת בתקווה המעולה בכאב, ובשעה הקרובה תבינו על מה אני מדברת.
שקופות, תוכניתם של הדר קובו ושירן לוי בוחבוט.
מחלת פיברומיאלגיה היא בעצם מחלה של, שמופיינת בכמה דברים, בעיקר בכאבים בשרירים של הגוף, כאבים כרוניים, עייפות כרונית, מלווה במעי רגיז, שזה המון כאבי בטן וכל מיני התעסקויות עם הבטן, ושכחה.
כואב כל הגוף, כל הזמן. כאילו זה גם לא באמת כל הגוף, אבל בעיקר הגב, בעיות בבטן, בעיות במחזור, עייפות. עייפות כרונית, כל הזמן להיות עייף.
כי הגוף שלי בעצם לא נח כמו שצריך, ואז אני קמה בבוקר, כאילו לא ישנתי כל הלילה. ורגע, ישנתי 10 שעות, כאילו למה הגוף שלי כואב? למה אני לא מצליחה לקום? הגוף הרי נח.
נופיה, קורס. אז אני חולה בפיברומיאליה מגיל 17. זאת אומרת, הבחנו אותה בגיל 17. אני חולה במחלה, אני מניחה כבר יותר, משהו כמו 3 שנים מלפני. אצלי המחלה התפרצה בעקבות טראומה נפשית. בתור ילדה התמודדתי עם רגשות שילדה לא אמורה להתמודד איתם. המון נסעתי על הכתפיים, דברים שהיו כבדים לי נפשית. וזה בעצם גרם למחלה להתפרץ אצלי. התחלתי להתלונן בסביבות גיל 14-15 על כאבים בצלע השמאלית, מתחת לחזה. אבא שלי חולה בדיפרסיה. מאז שאני זוכרת את עצמי, אבא שלי הוא לא הכי צלול בעולם, בוא נגיד ככה. ואף פעם מההורים שלי לא ממש הסתדרו. זה המון מהדברים שהשפיעו עליי, שראיתי אבא שהוא לא מתפקד כל כך, ואמא שמפרנסת יחידה. זה לא תיר המון מקום לרגש בבית, לתשומת לב, על הרגשות שלנו הילדים. היה המון התעסקות בלשרוד. על כל אחד זה השפיע בצורה אחרת, ועליי באמת זה השפיע עם המחלה. עם הפיברומיאלגיה.
התיאוריה שלי זה שאבא שלי היה חולה בסרטן, ולא היינו מדברים על זה, בגלל שאני נורא קשורה לאבא שלי. גם אני הרגשתי איזשהו צורך להיות חלשה יותר. מין כזה, לקבל איזה משהו לעצמי.
רבית בת ה-28, עברה דרך ארוכה עד שהגיעה למצב בו הבינה שהיא חולה בפיברומיאלגיה. דרך ארוכה שכללה המון לחצים ואי ודאות. הרגע בו נפל הסימון היה דווקא בהודו. התסמינים למחלה היו נראים בהתחלה שגרתיים, אבל אז משהו השתנה.
וזה היה לי כאילו ממש מוזר, כי פתאום עלה לי חום, ולא היה איזה משהו ספציפי, נהיה לי כזה דלקת בדרכי הנשימה גם, שבאה בחורף. אבל הודו זה כאילו מקום מאוד רוחני. אז אם מתפרץ שם משהו, אז אומר הרבה. אז אחרי 5 שנים קיבלתי הבחנה, זה היה לפני קצת יותר מחצי שנה.
קודם כל לקח מלא מלא זמן. כאילו לקח בין 2-3 שנים. ועוד הבחנתי בגיל 17. תחשוב כאילו מה היה לפני. סבלתי מכאבי בטן, והיו לי ימים שלא אכלתי כזה... לא אכלתי לקום במיטה. עכשיו הייתי פעילה כאילו 5 ימים בשבוע, כל יום הייתי רוקדת 5 שעות, וממצב כזה למצב שאני לא יכולה פיזית לקום מהמיטה. נפשית, היה לי כוח וזה, אבל זה לא באמת שינה. עד שאחרי שנה כאילו כזה אמרתי להורים שלי, תקשיבו, משהו פה כנראה לא בסדר. כי אני מאוד מאוד פעילה, ופתאום אני לא מצליחה לקום למבחנים, אני לא מצליחה לקום לבית ספר. דברים שבגיל 17 לא בא לך להתמודד איתם.
זאת שיר, וגם אותה תפסה המחלה השקופה ברגע לא צפוי. התסכול שנוצר סביב התסמינים משנה את שגרת חייהם של החולים בצורה דרסטית. אבל רגע לפני שממשיכים, בטח תהיתם לעצמכם למה יש מחלות שנקראות שקופות. מחלה שקופה היא מחלה שלא רואים. החולה בה לא נראה חולה, אבל בתוך תוכו הוא סובל מאוד. גם סובל מכאבים עזים, וגם מיחס לא מכיל מהסביבה. בנוסף לסבל היומיומי אותו הם חווים, ההבחון נמשך המון זמן, ובינתיים נמצאים החולים בחוסר ודאות לא נעים.
אני דקלה, אני בת 36, אני אימא ל3 בנות, מתפקדת כסמנכ"ל בכיר בחברת תקשורת, אני חברת הנהלה. החיים שלי הם חיים מאוד מאוד עמוסים, ככה אנחנו חיים בעידן שהכל קורה מהר ועושים הכל בו זמנית, ואיכשהו הפמיניזם קצת התפוצץ לנו בפרצוף, כי בתור אישה את גם מפרנסת וגם דואגת לילדים ועושה הכל. וככה חייתי את רוב חיי, עד גיל 30 הבאתי 3 בנות והקמתי קריירה, ופתאום באמצע החיים בגיל 30 אני חליתי. אני נקראת חולה כרונית, חולת קרון. זה התחיל מזה שהיו לי כאבי בטן לא מוסברים ושלשלתי. שלשולים מאוד מאוד קשים, דימומים מאוד קשים. הגעתי למצב שירדתי במשקל בצורה משמעותית, הגעתי ל-35 קילו. אני הפכתי לעלה נידף ברוח, לא יכולתי לעמוד על הרגליים, עייפות שאי אפשר לתאר אותה. ניסיתי כל הזמן למצוא תירוצים, טוב אני אמא צעירה, טוב אני רצה בין המוקדים שאני מנהלת, טוב אני כנראה צריכה להוריד קצב, אבל בסוף הוכרעתי והלכתי לרופא וגילו לי שיש לי מחלה שנקראת קרון. מה זה אומר בעצם קרון? אז קרון זו מחלה שקופה. לא רואים עליי שאני חולה, לא רואים עליי ששלשלתי דם מעל 100 פעמים ביום. לא היה לי יום ולא היה לי לילה. אני כל הזמן הייתי מחוברת לאסלה. הפסדתי הרבה מאוד דברים. הפסדתי הופעות מחול של הבת שלי, בזמן שהיא על הבמה, היא חשבה שאני בקהל, ואני לא הייתי בקהל, הייתי בשירותים. שלא נדבר על חיי הזוגיות, מה המחלה הזו יכולה לעשות. אבל לא רואים את זה עליי, ובכל מקום שאני הולכת, אומרים לי, וואי, איזה יפה לך, איך את רזה, איך ילדת 3 פעמים ואת כזו רזה. אף אחד לא באמת יודע מה מתחולל שם בתוך המעי, בגלל שאני כזו רזה.
כמו הפיברומיאלגיה והקרון, קיימות מעל 200 מחלות שקופות. אנשים שתשמעו לאורך התוכנית יסבירו בצורה הכי טובה מדוע מחלות אלה נקראות שקופות. מעיין לויטין, בת ה-29, מתמודדת עם מחלת אנדרומטריוזיס מגיל די צעיר. מחלה גניקולוגית כרונית דלקתית אשר גורמת לכאבים עזים באזור הגב והאגן.
אני מאוד מתלבטת איך להתחיל לדבר על זה. אני חושבת שהדבר הראשון שבנות שחולות באנדומטריוזיס מדברות עליו, זה שלוקח הרבה זמן עד שמאבחנים. אז רובנו מאובחנות בשנים האחרונות, 2-3 האחרונות, יש נשים שטיפה יותר, אבל 1 מכל 10 נשים חולה באנדומטריוזיס. אנדומטריוזיס זה מחלה, מגדירים אותה הסרטן הלבן. אם אני משדרת לא להיכנס לפירוטים רפואיים, אני חושבת שאפשר להבין את זה, בקושי אפשר לבטא את השם של המחלה הזאת, אז בטח לא דברים אחרים. אבל רוב האנשים נתקלות בזה באזור גיל 15, 16, אני באופן אישי גם בגיל 16, אבל לי היה מזל. אמא שלי חוותה משהו דומה למה שאני חוויתי, וזה היה בשנות ה-70, אז אף אחד לא אמר לה אנדומטריוזיס, אף אחד לא אמר הכל כלום, נכנסה לניתוח, פתחו, הוציאו מה שהוציאו, חזרה לרגיל, ילדה, טטטטטטטטטטט, עלו לישראל, והנה אני, פתאום היא רואה את הבת שלה בגיל 16, זה עקרה, רעידות, צמרמורות, כאב שאני מניחה שכל אחת חובה אותו אחרת, אבל הדרך שלי לתאר אותה בצורה הטובה ביותר זה כאילו לקחו את כל האיברים הפנימיים שלי ופשוט הוריד אותם למטה, וזה לא עובר בממוצע חצי שעה, אני מניחה שזה שונה מאחת לאחת. ואז התחלנו ללכת לרופאים, רופא נשים, גסטרו, רופא משפחה, כל מה ששלחו אותי אליו, הלכתי.
את הקרון מגלים דרך בדיקה פולשנית, שנקראת קולונוסקופיה. עשיתי את הבדיקה, וככה שאני על המיטה, הרופא בא והודיע לי, גברת, יש לך קרון, קחי אלה הכדורים, סטרואידים, קיבלתי סטרואידים.
הגעתי למיון כי כאב לי הגוף, והרופא פשוט התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות. בגלל שזו לא מחלה שהיא מאופיינת בגילי, ושלא ראו כל סיבה שזה יקרה, אז אף אחד לא בכלל השליך את זה לשם. אז סתם הייתי הולכת לבדיקות, ואף אחד לא היה מבין, לא רואים כלום, אז פסיכולוג ילך לפסיכולוג. ואז הרופא שאל אותי כל מיני שאלות, והסיק שיש לי את המחלה, הוא באמת יבחן את זה כחשד לפיברומיאלגיה. אני זוכרת שהוא פשוט הגדיר את זה, יש לך מחלה של כאבים, הוא אמר משהו כמו כי את לא ישנה מספיק, או כי הגוף לא נח מספיק, ואני פשוט התחרפנתי מזה, הוא פשוט חזר על זה שזה פסיכולוגי, ואני זוכרת שהתפרקתי מזה, אני פשוט לא יכלתי לסבול את המחשבה הזאת, כאילו, למה אתם לא מצליחים להבין שפשוט כואב לי הגוף, יש לי משהו בתוך הגוף, אני לא ממציאה.
אנדומטריוזיס, בנות שחולות באנדומטריוזיס נתקלות בדברים לא טובים, גם הרופאים, לא רק מהבחינה של להאמין לך. יושבים כולך רוב הזמן, רופאים גברים, שאין להם מושג, לא חוו לידה בחיים שלהם, לא חוו שום דבר שדומה לזה, מבחינתי לפחות. ואומרים לנו, זה בסדר, זה יעבור לך. את השרירים שלך דפוסים, או המוח שלך ממשיך לשדר כאבים, אז את עדיין סובלת. ונראה מה יהיה עוד חצי שנה, שנה, ונראה אם עדיין יש לך, ואז אולי נצטרך לעשות שוב ניתוח. כי אי אפשר באמת לדעת, באוטרסאונד לא רואים את זה. אבל כמה אתה חושב שאני יכולה לסבול את זה? זאת אומרת, כמה זמן אתם עוד רוצים שאני אחכה עם זה? אני בטוחה שאנשים לא מתכוונים להיות אטומים.
גם כל רופא שומע על זה איזושהי חצי מילה, אף אחד לא באמת מכיר את זה לעומק, לא יודע מה זה. אז אי אפשר לקבל ככה החלטות. וגם הכללי, אצל נשים, יש בכלל בעיה במערכת הבריאות, שחושבים שאנחנו מתלוננות סתם, וכל דבר הוא בא מסטרס, וכל דבר הוא בא ממקום רגשי, כאילו, מה זה קשור? צריך להתייחס לכל החולים אותו דבר, ולבדוק אותם פשוט, או להסביר להם מה הבדיקות, או ישר להגיד, לא צריך אפילו לבדוק אותך, כי זה מה שיש לך, ואת כנראה את בסטרס עכשיו, אז לכי הביתה.
עשינו סבב בין רופאים, אמרו שזה מאוד פסיכולוגי, כל מיני דברים כאלה, עד שבסוף קיבלתי את ההבחנה. ואז זה מאוד מאוד הקל על החיים שלי, כי יש לזה שם.
ההבחנה היא לא באמת משנה משהו, אבל ההבחנה היא משנה משהו בהסבר, גם כזה הסבר לעצמי וגם בהסבר לסביבה. אז עכשיו אני יודעת לתת לזה שם, למה שכביכול יש לי.
חוסר מודעות זה קשה. אחד הדברים שהכי קשים לכולנו גם בתקופה הזאת זה חוסר מודעות. מה יקרה, מה יהיה? אבל פה זה היה חוסר מודעות לגבי מה כבר קיים אצלי. אז פה זה היה קצת, הייתי מגיעה לרופא והיא אומרת, עכשיו בטוח הוא אומר לי מה יש לי. עכשיו בטוח הוא נעשה עוד צעד והוא ידע. ויוצאת ומאוכזבת, מתחילה לפקוד שוב ו... אבל פתאום שאמרו לי, אוקיי, ניתחו אותי, אמרו, יש לך בטוח אנדומטריוזיס. פתאום הסתכלת על זה ואני אומרת, נו ו, מה חדש? כאילו, חוץ מזה שבאמת טיפלתם בזה, ניקודתית כרגע לפחות, זה לא נתן לי, זה נתן איזה שם שיכולתי אחר כך ללכת ולקבל ממנו משהו. זה נתן איזה שם שבנות הולכות ומתאגדות סביבו. יש לנו קבוצות, יש לנו לאן לפרוק, יש לנו בנות שחוות כמונו ואנחנו יכולות לדבר אחת עם השנייה על זה. זה משהו שהיה מאוד 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 חסר לנו. יש המון מחקרים עכשיו, זה נושא, האנדומטריוזיס כמעט ולא יודעים כלום עליו. אז לתת שם זה התקדמות עצומה, אבל לא יודעים יותר מדי על השם. אז מבחינת פתרון זה לא נתן לנו יותר מדי.
לא ידעתי מה זה אומר, לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה, ואז הייתה לי שיחת טלפון עם הבוסית שלי, שאמרה לי, וואי, את חולת קרון? אוי ואבוי. היא נתנה לי טלפון של מישהי שחולה גם היא בקרון, ואני לא אשכח את השיחה הזאת לעולם. היא אמרה לי, כל החיים שלך הולכים להשתנות, והיא צדקה.
החיים לגמרי משתנים, וכמו מערכת הבריאות, גם הסביבה גורמת לחולים להרגיש שקופים. הפרויקט שלנו התחיל מהמקום הזה. המקום הכואב ביותר עבור החולים במחלות השקופות.
הסביבה לא יודעת כל כך איך לאכול את זה. כי מצד אחד אני שידרתי עסקים כרגיל, השתדלתי לפחות, כל עוד שאני לא באסלה, השתדלתי בעיקר בגלל הבנות שלי, לשדר להם שאימא בסדר והכל בסדר.
אחרי 12 שנה אתה משתדל לא לזכור רק את השלי, ואולי דווקא להגביר מאוד 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 את החיובי. אבל זוכרת הרבה חוסר הבנה ואנשים שמתבדחים על זה, להתבדח על כאב של מישהו, כאילו... לפעמים אני אומרת, וואו, אם מישהו אומר לכם שאני חולה בסרטן, בחיים לא הייתם צוחקים על משהו כזה. אבל אנדומטריוזיס, מי שמע על זה בכלל? בטח שלא רואים עלייך שכואב לך, אז זה בסדר. והם כמובן לא עשו את זה בשום כוונה רעה או משהו, אבל זה כל כך כל כך צורם, אפילו... אני לא יודעת אם מביך, או אתה מרגיש שהסביבה שלך אטומה,
לא יודעת, אולי זה מה שאני צריכה, אנשים שהם יותר אנשים מכילים, ואנשים שהם מבינים, ואנשים שהם מקבלים אותי כמו שאני, מאשר אנשים שלא מבינים אותי עד הסוף, וזה יכול להיות החברים הכי טובים שלי, ולא באמת יודעים מה עובר עליי, ואז יכולים לכעוס עליי אם אני מאחרת, או לא מגיעה לאיפשהו, וזה להגיד שאתה מבין מה בן אדם עובר, אבל בסוף לא רואים את זה, אם זה היה... סרטן והייתי מאבדת את השיער או עוברת איזשהו טיפול מסיבי, היה לאנשים יותר קל להבין, אבל הרמת כאב, אני לא יודעת מה הרמת כאב הזאת, אבל הרמת כאב היא גבוהה ולא רואים אותה, אז אנשים לא מסוגלים להבין איך בן אדם לא מתפקד במצב הזה שהוא נראה רגיל והכל כביכול בסדר.
אז כשהמחלה התפרצה הייתי בתיכון והייתי כל הזמן מתלוננת על כאבים וכאבים חזקים, ואין לך שום הוכחה שזה קיים. כן, היו מסתכלים עליי בתור זאת שדורשת את עצומי בגלל הכאבים. לא האמינו לי, אף אחד פשוט לא האמין לי. אמא שלי הייתה משתגעת, היא פשוט לא הבינה מה יש לי. והייתי מטופלת אצל מרפאה באמנות, שהיא גם הייתה חולה בפיברומיאלגיה. והיא פעם אחת אמרה לי, היא פשוט התיחה לי את זה בפנים, היא אמרה לי, אף אחד לא מעניין אותו שכואב לך, פשוט אף אחד. אז תסתמי פשוט. זה לא מעניין אנשים 24/7 שכואב לי. וגם אם כואב לי, אני לא צריכה להגיד את זה כל כך הרבה, זה באמת לא נעים, לאנשים אין מה לעשות עם זה, אין להם פתרון לזה, זה לא כיף להם לשמוע את זה. אני לאדם וכואב לי ומה? אין לי גם איך להוכיח את זה, לא רואים את זה, זה לא שיש משהו.
לפני שנה או שנתיים, יצא לי לכתוב על זה פוסט בפייסבוק, זה ממש כאילו יצאתי מהארון כזה, כי עד אז אולי 5 אנשים בחיים שלי ידעו על זה, כולל הרופא שלי, כן? זה קשה עכשיו להתחיל לשפוך את הלב, לכתוב על הדברים הכי אינטימיים שלי, כאילו על מה קורה לי עם הגוף שלי, על מה קורה לי, למה אני לא יכולה לבוא לרקוד, ולמה שאתם שואלים אותי, שיר, מה? למה לא באת המון זמן? אז לא באתי המון זמן, לא בגלל שאני עצלנית, ולא בגלל שהיה לי בעל להיות בבית מתחת לפוך, שזה גם סבבה, אלא בגלל שפיזית לא יכלתי לבוא, כי פשוט כואב לי.
תראו, הסביבה לא יכולה להבין את הקושי שיש בלחיות עם קרון. המשפחה שלי, המשפחה הקרובה, זאת אומרת, ההורים שלי, האחים שלי, לא כל כך הבינו מה אני עוברת. הם ניסו, כאילו, הדרך לחזק אותי הייתה בזה ש... אולי תתעלמי זה יעבור, אולי אם תקומי ותעשי פעולות. גם אני אומרת את זה הרבה פעמים לבנות שלי, שמתחיל להם את זה קצת שפעת. יאללה, תלכי לאימון, יאללה, תקומי, תתעוררי. לפעמים שאתה במיטה, אתה סתם יכול לקבל עוד ועוד מחלות. יאללה, קומי, תעשי הפוך על הפוך. זה המשפט של אמא שלי הקבוע. תעשי הפוך על הפוך. תקומי, תתארגני, תלכי לעבודה, תעשי הפוך על הפוך. שבמקרים מסוימים זה נכון, אבל במקרה שאני הייתי זה לא היה נכון. אני חושבת שלקח זמן עד שהם הבינו את החומרה של המחלה. עוד פעם, לא רואים את זה. אני רק נראית רזה וחיוורת. That's it. כאילו, אתה לא רואה את ה... אתה לא רואה מה מתחולל לך בגוף. אני לא חס וחלילה פצועה או נכה, אבל אני עם מוגבלות מאוד קשה.
אני חושבת שהכי חשוב לאנשים עם בעיות כאב כרוניות זה שיבינו אותם, או שמחלה שהיא לא יודעים להבחן אותה, או לא יודעים בדיוק מה הגורם, או לא יודעים לפתור את מה שגורם למחלה, אז פחות נוטים להבחן אותה. כשפחות נוטים להבחן אותה, פחות מודעים אליה, וכשפחות מודעים אליה, פחות מאמינים לך. אפשר להוכיח כאב. לא... כל כאב הוא אינדיבידואלי, אני יכולה להגיד שכואב לי בטירוף, ואף אחד כאילו יגיד לי, אוקיי, בסדר. תמיד יהיה מישהו שיאמין בכם, גם אם זה לא משפחה. גם מישהו מהממסד, מישהו מהעבודה, מישהו מהלימודים. רופא מאוד מוצלח. בסופו של דבר זה מה שמגיע... ככה אנחנו מגיעות לפתרון, כי היה לנו איזה רופא פתאום, ממש טוב, שממש הקשיב לנו פתאום. להסתכל עלינו בעיניים, והבין שאנחנו באמת סובלות. וזה לא איזה משהו ש... תשמעי, זה לא קשור לזה. תנסי עוד משהו, לכי לרופא הזה, לכי לתחום אחר. עד שלא הגעתי לבית חולים ועברתי איזה 3 מחלקות בו זמנית, לא הגעתי לזה. אני בעצמי לא אמנתי שזה מה שיש לי.
עמדתי בתור. ואחד התורים, לא זוכר, לקופת חולים, ובאמת לא יכולתי יותר, הייתי חייבת להיכנס לשירותים, לא יכולתי, כאבי בטן מאוד חזקים, וביקשתי ממישהי שתשמור לי את התור, ואני הולכת לשירותים, חזרתי ולא נתנו לי להיכנס לתור, והסברתי, אמרתי, חבר'ה, בבקשה, אני כאילו, אני אדם חולה, כאילו, אדם חולה על הכאבים עוד לא ראינו, זה המשפט.
אמא שלי תמיד אומרת לי שמי שלא, מי שבריא לא יבין חולה. מי שלא סובל כאבים לא יבין מישהו שכואב לו.
כשחולים במחלה כרונית יש מצבים שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה לחיות יותר. אני, לפני שקיבלתי את השמן קנאביס, קיבלתי החלטה שאני פה לא נשארת. אני לא יכולה, אי אפשר לשלשל מעל 100 פעמים ביום. אין לי חיים, כאילו, אין לי חיים. אני רוב היום באסלה, אני לא יכולה יותר, לא נושמת יותר. ואז התחלתי לעשות צ'קליסט כזה. טוב, טיול אחרון לארצות הברית, נסעתי עם בעלי לארצות הברית, הכנתי את כל הפנסיה, את כל ממש, תכננתי לסיים את החיים. זה היה הכיוון שלי. כי לא יכולתי יותר לשאת שום דבר.
המסע שלנו בעקבות המחלות השקופות הוביל למסקנה מרכזית. המון מחלות מגיעות מלחץ נפשי. הגוף הרבה פעמים מתרגם את העומס הנפשי לכדי מחלה. הנשים הרבות שדיברנו איתן חוו במהלך החיים אירוע מכונן לתקופה מלחיצה שגרמה למחלה להתפרץ. שמענו עד עכשיו על התקופות העמוסות בחיים שהובילו לחולי, אבל לעומת כולן, את מיכל קורן תפסה מחלת הפיברומיאלגיה באירוע מאוד נקודתי. אזעקת צבע אדום אחת במהלך צוק איתן.
גדלתי במרכז, הגעתי לדרום כמו שאמרתי ללמוד, ואז פגשתי את אופר, הבעל שלי, אחרי איזה שנה משהו כזה לדעתי. זה היה כזה, הייתה מערכת יחסים מאוד רצינית, ופשוט נשארתי. תאהבתי בו ובאזור. נשארתי, נולדו לנו 3 ילדים, אנחנו באמת סוגרים 20 שנה, כאילו, משהו כזה. זה נורא, חוץ מהמצב הביטחוני, זה גן עדן, אני כאילו כן אוהבת לגדל את הילדים פה והכל. יש לנו כבר ילדים יחסית גדולים. כמובן שהמצב הביטחוני הוא מזעזע. כשאני אמרתי לאנשים שיש קשר בין הפיברומיאלגיה למצב הביטחוני, גם הסתכלו עליי בהתחלה במבט של מה קורה לך, כאילו, ממש לא. יש גם פיברו במרכז ויש פיברו זה, ואת לא יכולה להוכיח את זה וזה. אמרתי, אוקיי. זה התחיל מזה שאצלי הפיברומיאלגיה, מאוד קשה להוכיח את השנייה הזאת שבה אתה חוטף את זה. אלא אם כן עברת ניתוח, שזה ברור, תאונת דרכים, שזה כנראה ברור, זה משהו יותר מוחשי. כשזה מצב ביטחוני מתמשך של 18 שנה, אז אין אצבע לשים ולהגיד, זה היה פה, זה היה שם. אבל אני כן חושבת שאני יודעת מתי הגוף שלי כאילו ממש קרס, כאילו ממש שוטט לי שזהו, שכאילו הוא לא יכול יותר. גרנו בעוד השרון כמעט שנתיים, חזרנו, והתחיל צוק איתן. כן. עכשיו, הוא התחיל כשעוד היינו שם, אז בעלת הבית שם נתנה לנו עוד איזה חודשיים להיות שם, משהו כזה. צוק איתן היה מאוד ארוך, וכשחזרנו, אז היה ממש ממש, כאילו, היה עוד חודש למלחמה הזאת, והיינו במפלסים, וישנו אצל ההורים של אופר, שהם גרים בקיבוץ. אני זוכרת שהיה צבע אדום, אני הייתי אצל חברה, והבן שלי והבעל שלי פשוט היו בחוץ. הם כאילו הלכו למגרש, או אני לא זוכרת מה זה היה. וזהו, וזה היה רגע מכונן כזה, נורא דאגתי להם. ואז נזכרתי בכלל שהבת שלי גם כאילו מסתובבת על אופניים. זה היה נורא. זה היה פשוט כאילו, זה רגע, הוא משתק, פשוט משתק. אני נכנסתי כאילו עם חברה לממד, ואז פתאום קלטתי שאופר ואורי בחוץ, וגם ניר, הבת שלי כאילו מסתובבת על אופניים, ופשוט התחלתי לצרוח כאילו, איפה ניר, איפה ניר, מה אני עושה? גם אי אפשר לצאת. זו סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. בסוף אופר ואורי נכנסו לאיזושהי, גם לא הייתה להם מיגונית, אז הם, כי זה תפס אותם בדרך, אז הם פשוט התכופפו לדעתי והסתתרו מאחורי איזה חומה כזאת, חצי חומה. וניר הסתבר לי אחר כך שהיא פשוט הייתה אצל חברה. ואני יכולה להגיד שאני חושבת ששם הרגשתי שהגוף שלי כאילו מאותת לי משהו, למרות שאת הפיברומיאלגיה כאילו הבחנתי אותה משהו כמו שנתיים אחרי. בנובמבר האחרון הרגשתי כמו מין באמת איזושהי פוסט טראומה כזאת או תופעה כזאת של כאילו את אותם תחושות שהרגשתי אז, פתאום הרגשתי עוד פעם, ומשם לדעתי זה כל פעם הולך ומתעצם, כאילו גם כאבים מתעצמים, העוצמות של זה מתעצמות.
הטראומה האישית של מיכל הובילה אותה למחקר עיתונאי מקיף על פיברומיאלגיה בעוטף עזה. כאשת תקשורת, היא החליטה לבחון את הקשר בין הלחץ מהמצב הביטחוני שחווים תושבי הדרום לבין התפרצות המחלה. הכתבה שפרסמה מיכל בסוף התהליך העלתה למודעות כאב של המון נשים וגברים שגם אצלם התפרצה המחלה.
בשנה האחרונה במיוחד פשוט לא מפסיקה לקבל מחברות מעוד מעגלים, עוד אבחון של פיברו, עוד אבחון של פיברו, עוד אבחון, כאילו מהאזור. אז עוד לפני הכתבה, פשוט שמעתי על עוד ועוד אנשים שמובחנים בפיברומיאלגיה. עכשיו אני עובדת במרכז, יש לי גם חברים במרכז, אני נמצאת במרכז, יש אבחונים של פיברו, בסדר, אבל אתה פחות שומע על זה וזה. נכון, יש, אני לא אומרת שלא, עוד פעם, יש לזה מלא סיבות לפיברומיאלגיה, אבל עצם זה שאני בדרום ופתאום התחלתי לשמוע על עוד ועוד ועוד, גרם לי לצאת ולבדוק את הקשר. ידעתי שאצלי יש קשר. וברגע שהעליתי את זה, אז אנשים אמרו לי שכן, שהם פתאום חושבים שאולי יש קשר. זה לא שעכשיו זה גרם להם לקום וללכת מפה, אבל קודם כל יש מודעות לזה.
הממצאים של מיכל לא רק העלו מודעות, הם גם שינו מדיניות בקרב מוסדות הרפואה בדרום.
עכשיו, אני אז כשדיברתי גם עם ביטוח לאומי, אני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, לפחות באזור הדרום, תקלו על הקבלה של האחוזי נכות, למשל, כי זה גם תהליך מאוד 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 מסורבל. ואז הוא אמר לי שהם יעבדו על זה, ועל סעיף מיוחד של פיברו, ובמיוחד באזור הדרום, הם גם ייתנו איזה שהם הקלות. וגם היה לי, נגיד, עוד משהו שהוא, ניסיתי להשיג נתונים, כאילו, מקופות חולים. לא, גם לכתבה, אתה חייב, כאילו, כעיתונאי, כעיתונאית, אני לא רציתי לבנות את זה רק על סיפורים שהם. אין להם נתונים. היה לי מאוד קשה להשיג, בסוף השגתי ממאוחדת, ואז הם אמרו גם אחרי הכתבה שהם התחילו לאסוף בדרום. כי מתחילים להבין את הקשר בין האבחון והעוצמה של הפיברו למצב הביטחוני.
אני גרה באשקלון, והתחלתי ללמוד בספיר שזה בסדרות. כן, הרגשתי, ברגע שהיה את ההסלמה, הרגשתי שינוי לרעה בכאבים, מאוד כאב לי. זה גם השפיע מאוד על השינה. גם פיברומיאלגיה זה מאוד קשור בשינה. לא יודעת, מצאתי את עצמי פשוט לא נרדמת, או אם אני נרדמת, כמה עם כאבים מאוד מאוד חזקים. זה לחץ שהוא מאוד גדול לשמוע את האזעקות האלה בלילה, אתם בטח מבינים.
אני את התשובה שלי של הקולונוסקופיה קיבלתי בצוק איתן, שם שקלתי באמת קרוב ל-30 קילו, זה היה השיא של המחלה. יצאתי עם הבנות לגינה למטה, ובדיוק היה טיל, ונשקפתי מעליהן, הייתי באמת שבר כלי, הייתי מאוד מאוד חולה, נשקפתי מעליהן, וממש חניה מטר מלידינו נפלו שאריות של הכיפת ברזל, ממש כמה מטרים לידינו. אז כן, זה סטרס, שאתה חייל בן 18, הטילים פחות מפריעים לך, ושאתה אמא בת 30, שהילדים שלך יכולים להיפגע, אז התפיסה קצת משתנה. אז אין לי ספק שכל המציאות חיי הובילה אותי בסופו של יום, כן, למצב של סטרס, והגוף לא משקר. הגוף בסופו של דבר מעוטט וצריך להקשיב לו.
פגשנו נשים רבות הסובלות ממחלות שונות שלא מקבלות הכרה לאותם הכאבים הקשים שהן חוות. המחלות השקופות בהרבה מן המקרים יושבות על המון סטרס, שכולנו חווים בחיי היומיום שלנו. אז מה קורה עם אותם הגברים הסובלים מהמחלות השקופות ומכך שהם מגדר שקוף בתחום הזה? שלפחות במדינת ישראל לא נהוג בכלל שידבר על הכאבים העזים האלה.
לי קוראים חנן קליין. אני סובל מפיברומיאלגיה כבר כמה שנים. אני גר פה בסדרות, בן 37. במקצוע שלי ספר, ו...
אז זהו. שלא זהו. הרומן של חנן עם מחלת הפיברומיאלגיה אומנם התחיל לפני 4 שנים, אבל הוא לא קרוב להיגמר.
וזה כאב לא כל כך מוסבר. פתאום אתה יכול להרגיש כאילו שמישהו בא לכם איזה גרזן ופשוט שוחט אותך בגב. אני תמיד חשבתי שזה מהדיסקים. והם הסבירו לי איזה כאבים בשרמות שזה לא קשור לדיסקים. ואז הם עשו את הצילומים, עשו לי ביופסיה וכל הדברים. ואמרו לי שזה בסוף, הייתי אצל רמטולוג ורמטולוג קבע לי שזה פיברומיאלגיה.
במהלך השיחה, חנן פתח בפנינו את ההתמודדות האישית שלו עם המחלה. גילינו עולם שלם של כאב שחווים גם גברים. עולם שלעיתים יכול להיעלם ולא להיות נוכח בכלל בשיח הציבורי.
אני מקבל את זה בגב, אני מרגיש את זה מהגב. שם זה הסבל שלי, שחמות, הגב, כל האזור הלמעלה, פה זה הסיוט שלי. כל אחד מקבל את זה בצורה, יש כאלה שיש להם כאבי ראש, יש כאלה שיש להם כאבי גפיים. כל אחד בצורה אחרת. אני היום מתמודד, אני עובר שיקום אצל הרב פירר, יש פה מכון ש... הם לקחו פרויקט שכמה אנשים בקבוצה שחולי פיברומיאלגיה, שהם עשו את זה בעבר עם נשים, ואנחנו היינו הפרויקט הראשון על גברים. עשו לנו טיפול רגשי, טיפולים בהידותרפיה, פיזיותרפיה, פילאטיס, עוד איזשהו טיפול רגשי דרך גינון. אין מה להתבייש בזה, זה לא דבר משהו שהוא בושה. זה כמו שבאנם יש לו פריצה דיסק. מה, להתבייש בזה שיש לו פריצה דיסק? לא. זה בדיוק אותו סגנון. ואדם שלא חווה את זה, הוא לא יכול להבין את זה. אני היום לומדתי לחיות 24/7 לסבול כאבים. במשך 24/7. יום אני מחוק, יום אני יכול להיות רעב סבבה. זה סתם יכול להיות, יום אני יכול להגיד פתאום אין לי כאבים, אין לי סבבה, שבועיים, שלוש, אין לי כאבים, הכל נחמד וזה. ופתאום יכול להיות כמו שעכשיו הייתי שבוע וחצי שמפורק.
בין כל הכאבים הפיזיים והנפשיים, הופתענו לגלות פתח של תקווה. פתח, אגב, לא כל כך קטן. גילינו שכל החולות דווקא מרגישות שקיבלו חוש אישי. איתות קטנטן שמזכיר להן שהן חייבות לעצור ולנשום בין כל המתח היומיומי.
להודות על מה שיש. בפעם הראשונה שנכנסתי לשירותים, וסוף כל סוף, אז היה כמה ימים אחרי השמן קנאביס, ואני זוכרת אותי ואת בעלי רוקדים סביב האסלה. כאילו עכשיו זכינו, זו הייתה התחושה, כאילו עכשיו זכינו במיליונים של מיליונים. זו הייתה התחושה. סוף כל סוף, הפסקתי לדמם. כאילו, אי אפשר להסביר את זה. זה כאילו, כאילו, כאילו קיבלתי מתנה. ואני, אין לי ספק, ואני היום, בהתחלה הכחשתי, כן? לא לטעות, בהתחלה כולם מכחישים. זה לא קשור, אני לא בסטרס, כולם אומרים את זה. אני חיה נכון, אני אוכלת בריא, אז לא, אני לא חיה נכון, ואני לא אוכלת בריא, ואני נותנת המון משקל לסטרס שיש לי בעבודה. אז אני ככה מסתכלת על הקרון בסוף, כעל איזושהי מתנה. כי הוא פתח לי את העיניים, והוא אמר לי, גברת, תירגי או שתמותי? פשוט. או שתירגי, הכל טוב, הכל בסדר, תירגי, מה, לאן את רצה? מי רודף אחרייך? מה קרה? אז יהיה לי לקוח לא מרוצה, אז תהיה לי עובדת שעושה פה ושם איזה שהם, הכל בסדר, הכל בסדר. אם הייתי ממשיכה לרוץ באותו הקצב שרצתי, לא בטוח שלא הייתי חוטפת משהו יותר קשה מקרון.
כמה שפחות לא לחשוב על זה. כי בסוף כל כאב שאנחנו עוברים, כל כאב שאנחנו עוברים, הוא בא מהמוח. ואם חותכים לך אצבע, זה פקודה שאני מקבלת מהמוח. אותו דבר גם אפילו הוא מקבל פקודה מהמוח. לא משנה מה יהיה לה, זה פקודה מהמוח.
אנשים נורא חזקים, נורא קשה גם לבקש עזרה, כי אתה אומר, רגע, מה, אני אסתדר כבר לבד. אז עם הזמן אתה לומד שאפשר לבקש עזרה. וזה בסדר, ולהפך, זה גם נותן מקום ועושה טוב גם לצד האחר שעוזר. זה גם משהו שאנשים עם מחלות כרוניות נורא קשה להם להיות במקום שהם זקוקים, במקום שהם נזקקים. הם מעדיפים שיהיו זקוקים להם מאשר של להיות נזקקים. אתה פתאום הופך להיות נזקק. זו סיטואציה לא פשוטה. אתה צריך ללמוד להיות נזקק, זה קשה.
אין לי ימים שאני אומרת איזה גיבורה אני עוברת את זה, כל יום ביומו. עברתי תהליך מאוד ארוך מבחינתי, אני 12 שנה עם זה, וממקום של... אני חווה התקפים, ובזמן התקפי אני הכי מסוגלת בעולם להגיד לעצמי, אם תמותי עכשיו, זה יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. לא קרה כלום, את לא מסידה שום דבר. עד למצב שאני אומרת לעצמי, אל תדאגי, זה עובר, שנייה אחרי זה יהיה לך בסדר. ויעבור כמה שיעבור, ושנייה, הכל בסדר. ואני חיה עם זה, ואני קמה בבוקר לעבודה, אז נכון, אני קצת, קשה לי להרים את עצמי מהמיטה, ואני צולעת לכל מקום שאני הולכת אליו, וקצת מביך שאנשים רואים אותי במצב הזה. אני יוצאת עם חברים, למרות שאני יודעת שאני בתקופה קשה של כאבים, ואני לא רואה בעצמי גיבורה או משהו, אני חושבת שיש נשים שעוברות אולי עשו אפילו תהליך הרבה יותר עצום מזה. מבחינתי אין פה שום עניין הירואי, זה עניין של את חיה את החיים שלך או לא חיה אותם, זה מאוד מאוד קיצוני. זה לקבל הכל יחד עם זה או לא לקבל כלום. ומה שנופל עליי שזה הכאבי, רק את זה אני אקבל, כי אין שליטה על זה. זה אני כבר מקבלת, אז אולי לקבל גם דברים טובים ולא להניח לזה. אז כן, אז יכול להיות לי כמה התקפים ברצף, ויהיה לי חר של ערב, למרות שהחלטתי לצאת עם חברים. אבל יכול להיות שגם יהיה לי שניים שלושה, והכל יהיה בסדר. כל השאר יהיה טוב. ובזה אני צריכה להתמקד, כי אחרת אי אפשר לחיות מהתקף להתקף. פשוט לא עובד. מנתקת את המוח מזה.
הייתה לי נורא ביקורת כל השנים על אנשים כאלה, שיש לי למשל דוד שגר בים. הייתה לי נורא ביקורת, כאילו, מה בן אדם, איפה היצירתיות, מה אתה, לא, איפה, מה זה? אבל למה? למה? אז הוא גר בים, טוב לו, המשפחה שלו מגיעה אליו, יושבת איתו, כיף להם בים, מי קבע את הכללים האלה שצריך לעשות ילדים, בית, קריירה מפוארת, כסף, המרוץ הזה, המרוץ הבלתי פוסק של לרוץ ולהשיג כמה שיותר ועוד דירה. והנה, עכשיו אנחנו חושבים לעבור לדירת 5 חדרים, כי יש לי דירה של 4 חדרים, אז כולם רצים, וזה להוסיף עוד מיליון ועוד מיליון ולהתמשכן. אוקיי, זה בסדר. אם זה עושה לך טוב, זה בסדר. אבל אם זה לא עושה לך טוב, אל תהיה שם. פשוט אל תהיה שם. תעשה מה שעושה לך טוב. עוד פעם, במגבלות המוסכמות החברתיות, כן? אל תהיה תפיל על החברה. תרוויח, תעבוד, אבל תעשה מה שאתה אוהב.
המחלה מאוד קשורה בנפש. ברגע שאני מרגישה יותר טוב נפשית, אני אוטומטית תחול הקלה בכאבים. וברגע שאני מרגישה פחות טוב, בתקופות פחות טובות, בתקופות של יותר חרדות, של יותר עומס, הגוף באמת כואב יותר.
אצלי זה הגיע ממקום של... נכנסתי כבר לכל כך הרבה סיטואציות שהיו נראות לי סיטואציות של הצלחה גדולה, אבל זה בעצם היה כישלון מאוד גדול, והחברה שלנו יכולה לתרגם את זה גם באמת להצלחות, כמו עבודה מסודרת אחרי תואר, או עבודה שהיא מעניינת תוך כדי לימודים, להצליח לשלב כמה דברים, זה הסטרס הזה שאנחנו חיים בו, אתה כל הזמן במרדף אחרי משהו, יותר כסף, יותר ניסיון. ואנחנו לא רואים שאנחנו בוחרים בדברים שלא עושים לנו טוב, לזמן מתמשך. וכשאנחנו לא מבינים את זה, אז הגוף מחליט להגיד לנו את זה. זה יכול לצאת בכל צורה של מחלה. פיברומיאלגיה זה מחלה שמעטה אותך, שזה לא עכשיו לתקופה קצרה ואין מה לעשות, זה מחלה שמלווה אותך כל הזמן. כל הזמן צריך להקשיב לגוף שלך, כל הזמן צריך להבין אם כואב, אם לא טוב, אז אולי משהו, גם אם אני מרגישה טוב במקום מסוים, אולי זה לא נכון. אולי עם בן אדם מסוים אני נורא ארצה להיות איתו, אבל הגוף שלי אומר לי, וואלה, לא, לא מתאים לי.
אני היום מסננת אינטראקציות קשות. מסננת. נכון שלפעמים זה בלתי אפשרי, אבל אם יש לי אינטראקציה שעושה לי לא טוב בבטן, אני מסננת אותה. זה לא פשוט, אבל זה מה שאני החלטתי לעשות.
צריך לדעת לחבר את הדברים האלה, לעשות אותם ביחד. זה לא קל, וזה לומד לסמוך על האינטואיציה. תקופה ארוכה אני הייתי אומרת, וגם אני שומעת מאנשים שאומרים שהפיברומיאלגיה זה כמו מצפן. הייתי נכנסת וכאילו וואלה אני לא מרגישה טוב, סימן שמשהו לא בסדר, הפיברומיאלגיה מחליטה, יאללה אני יוצאת מפה, אני עושה משהו אחר. והבנתי שזה חרטה, שזה כאילו אני לא סומכת על עצמי. ושאני צריכה לדעת להרגיש את זה עם עצמי בלי קשר, לא צריכה להגיע למצב שאני לא מרגישה טוב כדי להבין את זה, צריכה להבין את זה לפני.
אני לא מציגה את עצמי ככה, כי אני במקום נפשי כרגע טוב. אני לא מרגישה שהמחלה הזאת כרגע מאפיינת אותי, כי לקחתי את המושכות והשתלטתי עליה. זה הילחמות שהיא יומיומית, שכל הזמן רציתי להגיע לנקודה הזאת, ואני מרגישה שהגעתי עליה. כמובן שזה לא עשי ולא 100%, תמיד אפשר לשאוף לי יותר טוב, אבל באמת, כרגע אני במצב שאני יותר שולטת על המחלה מאשר שהיא שולטת בי, אז אני לא מציגה אותה ישירות כשאני מציגה את עצמי, אני נופיה, אני בת 20, יש לי פיברומיאלגיה, כרגע לא, אבל בוודאי שאם זה קשרים שהם יותר עמוקים, אם אני רואה שאנשים נכנסים לי לחיים יותר לעומק, חברים או זוגיות, אני מציגה את זה, בוודאי, צריך לדעת את זה, זה כן משהו שהוא מלווה לי, שצריך לדעת.
אני לא יכולה להגיד שאני שלמה עם זה, כאילו, זה חלק בתוכי שקשה לי מאוד להשלים איתו.
לא יודעת, זה לא משהו שעוצר אותי עכשיו לפחות. אני יכולה לבוא לעבודה ואני לא מרגישה טוב. זה קורה לכולם.
האמת שלא יוצא לי יותר מדי להתעסק בזה ביום יום, כי זה פשוט מדכא אותי. כאילו, אז אולי אני מדחיקה, אבל זה פשוט מדכא אותי. אז אני מעדיפה להיות תלויה בעצמי, ואני יודעת שאני חולה, אבל הזהות שלי היא לא שיר שווה בן אדם חולה. היא שיר שהיא מתמודדת עם פיברומיאלגיה, בין השאר.
גם אנחנו בעצמנו עברנו תהליך לאורך השנה האחרונה. ממקום של אנשים שאין להם שום הבנה במחלות האלה, הגענו לנקודה הבאה אנו מבינים את הכאב של החולים והחולות. התוכנית הזו מבחינתנו היא קריאה לכל אותם האנשים שהיינו בדיוק כמותם. הסתכלו מסביבכם. שימו לב לאחר. וזו לא סיסמה. יש מסביבנו כל כך הרבה אנשים שרוצים שיושיטו להם יד. ואם לא יד, אז פשוט אוזן קשבת.
והמחלה, כן, הפכה אותי למי שאני, הפכה אותי למי שאני, בן אדם מכיל יותר, בן אדם טוב יותר, בן אדם שגם עוצר את עצמו לפעמים, דחיית סיפוקים המון.
יש מעל 45,000 חולים בישראל שחולים בקרון וקוליטיס, זה נקרא מחלות IBD, מחלות מעי דלקתיות. יש המון מחלות כרוניות שלא מקבלות מענה. אני יש לי איזשהו חלום, לא יודעת אם יש לו מקום לספר עליו, אבל החלום שלי הוא באמת להקים מרכז שמטפל במחלות כרוניות, מעין קייס מנג'ר כזה. אם אנחנו נזכרים בזה שישבתי על המיטה מטושטשת מתרופות ואמרו לי יש לך קרון ומפה תמשיכי, אז כן, במקום מפה תמשיכי, אלא להפנות למרכז הזה, שהמרכז הזה ייתן את כל הייעוץ, את כל הליווי, יחבר לפורומים. השיחה הזאת שהייתה לי עם הבחורה מאוד מאוד עזרה לי, עשתה לי סדר. מאוד חשוב לשמוע אנשים שנמצאים במצבך, מעבר לזה גם תמיכה לבני המשפחה.
אולי לאחל לעצמי להיות בלי זה קצת נאיבי. ויכול להיות בעתיד שכל יהיה בסדר, כן? אולי לא שווה לאחל לעצמי משהו שהוא... אולי לאחל לעצמי משהו קצת יותר מציאותי, שאני אמשיך להתקדם למרות זה, שאני אצליח. שלבת שלי לא יהיה. זה מה שאני מאחלת לעצמי, שלבת שלי לא יהיה.
יש עוד 10 שנים תהיה אישה חזקה. תהיה אימא חזקה. תהיה אשת משפחה שבאמת מצליחה לנהל גם קריירה, גם חיים משפחתיים וגם את הפיברומיאלגיה. שורדת פיברומיאלגיה חזקה, לוחמת פיברומיאלגיה חזקה. פיברו, ככה קוראים לה, פיברו.
פיבי אוהבת לשלוט בהכל, מבוקר עד ערב, קטן או גדול, אין זה משנה, רק לשלוט בהכל. ויש ניצנים בהתגשמות רצונה, אך זאת במחיר הפיכתה שליטה, מרירה וסנועה על כל הבריות שעליה רוצים לזרוק עגבניות. פיבי אוהבת לשלוט בהכל, מכאיבה לשגרה של גופים עצמאים, לשלווה הנחוצה לאחר כל החורבן שלא גרמה. פיבי הופכת לילות לימים, מגע של נוצה לסריטת נמרים, היא חומדת פסקה אך נחבט לכלים, כאשר לה רוצים לתת שמופנים. כן, פיבי אוהבת לשלוט בהכל, לאחר כל החורבן שלא גרמה. לשלוט בהכל. מבוקר עד ערב, קטן או גדול, אין זה משנה, רק לשלוט בהכל.